אז אנחנו בפרק שני, והגענו למשנה ח', משנתו של רבן יוחנן בן זכאי. זאת לא משנה אחת, אנחנו בעצם מתחילים עכשיו סדרה של רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז בדפוסים שלפנינו זה במשנה ח', יש דפוסים שזה משנה ט', אם יש כאן סידורים אחרים. רבן יוחנן בן זכאי, קודם כל נקרא רגע, קיבל מהלל ומשמי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה היה המשפט שבו בעזרת השם ננסה לעסוק בעיקר הערב. ונשים לב שרבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, זאת הפעם היחידה בכל מסכת אבות שמופיע מישהו שקיבל גם וגם. יש לנו זוג שקיבלו מהם. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. הלל ושמי קיבלו מהם. כלומר, מבני הזוג הקודם. הנשיא מהנשיא, אב בית הדין מאב בית הדין. רבן יוחנן בן זכאי, קודם כל החידוש הראשון שמופיע אצלו קיבל. אתם יודעים שמושג הקבלה נגמר בהלל ושמי, עוד נדבר על המושג הזה. נגמר בהלל ושמי. עד הלל ושמי בפרק א' כתוב קיבלו. משם אנחנו לא רואים את המילה קיבל, לא כתוב רבי עקיבא קיבל מי. רבי אליעזר קיבל מי רבן יוחנן בן זכאי. זה לא מופיע יותר. רבן יוחנן בן זכאי הוא כבר אחרי תקופת הזוגות, הוא היחיד שמופיע אצלו קיבל, עוד נדבר על זה בעזרת השם, והוא מקבל מהלל ומשמי. נצטרך לראות איך הוא ממשיך את הלל ושמי בהמשך. הוא רבן יוחנן בן זכאי הגדול, המעביר את התורה מירושלים ליבנה, ומבקש, תן לי יבנה וחכמיה. ומה שהוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. צריך להבין מה החידוש הגדול, מה המסר. אבל הוא לא סיים את דבריו. בעצם הוא כאילו גמר את הדברים, אבל רבן יוחנן בן זכאי מופיע פה, וגם בזה הוא היחיד במסכת אבות שמופיע כרבה עם תלמידים. חמישה תלמידים, לכן הפעם נקרא את הכל, וניכנס לזה רק בפעם הזאת והבאה, ואולי עוד אחת, ואולי עוד אחת. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואילו הם. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם, או הוא היה מונה שבחם. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע אשרי יולדתו. רבי יוסי חסיד. רבי שמעון בן נתנאל ירי חטא. ורבי אלעזר בן ערך מעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף אימהם, ורבי אלעזר בן ערך, המעיין המתגבר בכף שנייה, מכריע את כולם. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. וכך כל אחד אומר את שלו. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, ורבי שמעון קצת דיברנו בפעמים האחרונות. רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. לכאורה מיותר לגמרי, אותו דבר. רבי אליעזר אומר עין רעה, רבי יהושע אומר חבר רע, רבי יוסי אומר שכן רע. כל השלושה אומרים אותו דבר הכפוך. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, ברוך הוא שנאמר לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. והמשך הפרק זה התנאים האלה, איך כל אחד אומר שלושה דברים. נו, ככה חידון של שנייה אחת. איך דברי רבן יוחנן בן זכאי, או איך כל הסיפור כולו נכנס לפרק ב', זה מאוד מעניין. הרי לפי הסדר ההיסטורי, איפה היה צריך להופיע רבן יוחנן בן זכאי? בפרק א', אחרי הלל ושמי. בפרק א' היה כתוב, הלל אומר, שמי אומר, עשה תורתך קבע. נכון? אמור מעט ועשה הרבה. והיא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. והטבע היה שעכשיו יהיה כתוב, נו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. שם היה צריך להופיע. שם הוא לא הופיע בפרק א'. מה קרה שם בפרק א'? בוא רגע נדלג לשם, שנייה אחת, עוד לפני שנכנסים. מה קרה שם בפרק א'? במשנה י' ב' היה הלל ושמי, פרק א', משנה י' ב', בעמוד 6-7. אחרי זה היו שלוש משניות של הלל, משנה ט' ו' בעמוד 7, בפרק א', שמי אומר, עשה תורתך קבע, נכון? ובמקום שימשיכו עכשיו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, נו, רבן גמליאל אומר, זה הנכד של הלל, הנכד, שמעון בנו זה הנין, רבן שמעון בן גמליאל זה הנכד הבא, שהוא אביו של פרק ב', רבי אומר, כלומר אנחנו כבר הרבה דורות אחרי רבן יוחנן בן זכאי, הרבה דורות, רק ממשיכים את השולשלת של הלל. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, ואז חוזרים באמצע משנה ד' להלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. לומדים כמה משניות של הלל, מה שלמדנו עד שבוע שעבר, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה צדקה, מרבה שלום וכו' וכו'. ועכשיו רבן יוחנן בן זכאי. אז שני דברים שאני רוצה להגיד מבחינת התוכן. קודם כל מאוד מעניין. למה שולח רבן יוחנן בן זכאי תלמידיו? מה המשימה? מה המטלה? נו לראות מה. איזו היא דרך טובה שידבק באדם. מהי כותרת של פרק ב'? מהי הכותרת של פרק ב'? רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. וכשניכנס למשניות נראה שזה בעצם תוכנו של הפרק. רבן יוחנן בן זכאי שולח את חמשת התלמידים שלו ללמוד את הדרך הישרה שידבק בה האדם. ורבי, כמה דורות אחר כך, הוא בעצם סיכום של כל השיטות. תהיה לנו פה עוד עבודה גדולה לראות את זה. אבל רבן יוחנן בן זכאי שולח את רבי אליעזר ורבי יהושע, את רבי שמעון בן נתנאל, את רבי אלעזר בן ערך ואת רבי יוסי, את כל החמישה, ללמוד את הדרך הישרה שידבק באדם. ואת הדרך הרעה שיתרחק ממנה האדם. הם עונים לו, ואז כל אחד על פי עניינו אומר את הדברים שלו. הוא מאפיין כל אחד לפי שבחו. ועוד נגלה בהמשך איך חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי הם הבסיס של תורה שבעל פה, והם מהווים את חמשת החלקים שצריך ללמוד. כמו שיש חמישה חומשי תורה, יש חמישה תלמידים. אגב, עוד יהודי היו לו חמישה תלמידים, כשחשבו שכל העולם שמם. רבי עקיבא. אחרי מות 24,000 תלמידיו, מעמיד 5 תלמידים. זה לא סתם, 5 תלמידים, ואגודתו על ארץ יסדה. זאת אגודת היד, זה 5 אצבעות היד. הוא מעמיד 5 תלמידים, ואלו הם רבי שמעון ורבי מאיר ורבי יהודה ורבי זה, אלה התלמידים של כמה דורות אחרי, שהם מעמידים את התורה כשכל העולם שומעים. ככה מתוארת הגמרא את הסיפור, ש-12,000 זוגים תלמידים שהיו לו לרבי עקיבא מיתים כולם בין פסח לעצרת, והיה העולם שמם, והלך רבי עקיבא לדרום והעמיד 5 תלמידים. 5 תלמידים, זה בסיס יסודי מאוד, הרי לרבן יוחנן בן זכאי היו הרבה יותר מ-5 תלמידים. היה לו את יבנה. אבל זה המושג. וכך נצטרך ללמוד את התלמידים, וללמוד איך רבן יוחנן בן זכאי, שאמר רק את היסוד, אם למד את התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, היסוד הוא שורש כף היד, מתבטא עכשיו ב-5 האצבעות. היסוד הזה מתבטא ב-5 החלקים. אלה 5 התלמידים. כתוב בספרים הקדושים שכל תלמיד מבטא את החומה שלו. אגב, לפרקי אבות כמה פרקים יש? 5. הפרק השישי הוא לא מפרקי אבות. הפרק השישי הוא פרק של ברייתות, קניין תורה, שצורף, כך אומר רש"י מיד בפרק, שצורף, אנחנו קוראים אותו לפני חג השבועות. אבל יש 5 פרקים. המהר"ל אומר לנו בפירושו למסכת אבות ש5 פרקי אבות הם כנגד 5 חומשי תורה. כמו שה5 האלה. אז אנחנו עוד ניכנס לזה לאט לאט, אבל היסוד של התורה עכשיו, שוב העולם שמם, ירושלים חריבה, זה ממש אותו דבר כמו אצל רבי עקיבא. ירושלים חריבה, והתורה עוברת מרבן יוחנן בן זכאי דרך 5 תלמידים. חז"ל אומרים שרבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה. 40 שנה למד, 40 שנה, 40 שנה עשה פרגמטיה, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. גם משה רבינו חי 120 שנה. וחז"ל משווים בין רבן יוחנן בן זכאי בתורה שבעל פה לבין משה רבינו. שניהם לוקחים עולם שומם ומעבירים לו 5 חומשי תורה. ורבי עקיבא מגיע כששוב העולם שומם. בין רבי עקיבא לרבן יוחנן בן זכאי בהפרש הדורות הם לא נפגשים אף פעם. הם לא נפגשים היסטורית. אבל רבי עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי דנים. רבי עקיבא לא מקבל את שיטתו של רבן יוחנן בן זכאי בעזיבה את ירושלים. הוא מתווכח עם זה, ויכוח גדול מאוד. ושניהם עושים את אותה פעולה, שניהם מקבלים את אותו מצב, עולם שומם, ובלמידת תורה הרבה צריך להמשיך. וכמה שנים חי רבי עקיבא? 120 שנה. אתם שמים לב לזה, זה דבר פלא. משה רבינו, בתורה שבכתב, רבן יוחנן בן זכאי שמעביר את הלל ושמאי, הוא התנא היחיד מהדורות הבאים אחרי הזוגות שעוד כתוב בו קיבל, הוא אחרון הקבלה, כך הוא נקרא בדברי חז"ל. כולם מקבלים, אבל קיבל, אתם יודעים מי מקבל? מי אגב קיבל עוד? מי קיבל חוץ מהזוגות במסכת אבות? מי קיבל? משה קיבל, רק משה. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. משה קיבל. וכך הזוגות קיבלו, ורבן יוחנן בן זכאי הוא אחרון המקבלים, והוא מעביר את התורה לאצבעות שתמשכנה אותה. הוא לוקח את התורה מירושלים ליבנה ומתחיל להעביר אותה. וכל הדברים האלה נצטרך להיכנס ולהבין, הרי זה לא רק ציור מדהים, צריך להבין לעומק, 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 מה מייצא כאן כל אחד. מה זה ירחת? מה זה הוא היה מונה שבחם? מה זה ציונים לסוף השליש? כמו אמר בחורים טובים, מה הוא אמר? הציע שידוחים? מה זה היה מונה שפחם? למה זה חשוב כל כך? וכל שבח פה, הרי צריך להבין אותו, אשרי יולדתו, בור סוד, מה? לכל הדברים האלה ניכנס לאט לאט. אבל נתחיל בדברים שלו. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי והיה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אנחנו נצטרך לראות בהמשך איך הדבר הזה שהוא אומר, ממשיך את הלל ואת שמי. אני כבר אומר, מה הייתה המשנה האחרונה של הלל? האחרונה האחרונה. נו, משנה זין. מה היה כתוב במשנה הקודמת? מה הוא אמר? מרבה. בשר מרבה רימה, לעומת מרבה. תורה מרבה חיים. נו, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז הבנתי איך הוא ממשיך את הלל. ומה אמר שמי בפרק א'? מה הייתה אמירתו של שמי? נו? עשה תורתך קבע. אמור מעט, ועשה הרבה. אני דווקא רואה מחלוקת בין שמי להלל. איפה שמי מדבר על ההרבה? לא בלימוד. בעשייה. בתורה מה הוא דורש? התורה תהיה מה? קבע. קבע. קבע זה, צריך להבין מה זה. שמיים מדבר על עשה תורתך קבע. ורבי יוחנן בן זכאי ממשיך את שמי ואת הלל, ואנחנו נצטרך להבין את זה לאט לאט. אגב, מה פירוש עשה תורתך קבע במילה אחת? מה זה עשה תורתך קבע? לקבוע עיתים לתורה. פירוש אחד יפה. רש"י אומר, יש שתי אפשרויות. או עשה תורתך קבע פירושו, קבע עיתים לתורה, גם אם אתה לא זוכה ללמוד כל היום. תמשיך תמיד לקבוע עיתים לתורה, עוד ועוד 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 ועוד, תקבע. פירוש שני אומר רש"י, עשה תורתך קבע, שלא יהיה לך שום דבר בעולם שמקבע אותך חוץ מתורה. כלומר, והגית בו יומם ולילה, לפי רש"י בפירוש הראשון, פירושו, איך לא ימוש ספר התורה הזה מפיך על ידי שתקבע עיתים ביום, ותקבע עיתים, נו, בלילה. אבל לפי הפירוש השני, איך לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, על ידי שלא תמוש בכלל מהתורה כל היום וכל הלילה. שני פירושים הפוכים לגמרי. נכון? כשרבן יוחנן בן זכאי, סליחה? לא, לא, מדברים על הלימוד עצמו. עשה תורתך קבע, על הלימוד. כשרבן יוחנן בן זכאי יוצא ליבנה, חז"ל אומרים שהיה מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית הייתה, רגילות הייתה בפיהם של רבותינו ביבנה, משפט גדול מאוד שמופיע בגמרא. אני בריאה, מכירים? וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר, וחברי מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתו, כך אני איני מתגדר במלאכתי. אני בריאה, וחברי בריאה. צריך להבין מה קורה בעצם ביבנה. רבן יוחנן בן זכאי, כשהיה בירושלים, חז"ל מספרים שלא היה מקום בירושלים שהיה יכול להכיל את כמות האנשים שבאו ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אז עשו ציליה מחוץ למקדש, והיא הייתה מכילה רק חלק. כי האלפים, 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 האלפים שבאו לשמוע, לא היה שום מקום שיכול להכיל. לא היה אולם. לא היה מקום. ירושלים חריבה, ועכשיו רבן יוחנן בן זכאי הולך ומקים במילים של היום אליטה. זה לכאורה הפוך לגמרי. הוא הולך ומקים את הישיבה, את הכרם של יבנה. הוא מקים את הכרם שבו הוא הולך לגדל את הגפנים הכי מיוחדים. האם זה לא ייצור הבדלה? זה לא ייצור ניתוק? אתם מבינים מה היה מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה? אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. התפיסה הבסיסית שאני עושה את חובתי. אני עושה את חובתי הלאומית הראשונית, אני ממשיך את התורה, תן לי יבנה וחכמיה. כשיש מצב שבו אפשר להחריב את המעטפת, אי אפשר להחריב את התורה. זה המסר היסודי, זה המסר הגדול, תן לי יבנה וחכמיה. האם יבנה לא מעוררת בנו את המוזיקה של ייבנה? מי שעובב את ירושלים בארון המתים, רבן יוחנן בן זכאי, ונותן את האישור על עזיבת ירושלים. חז"ל מספרים בגמרא שכשמת רבן יוחנן בן זכאי, באים תלמידיו לבקרו. ויש שם שני סיפורים גדולים. האחד שהם שואלים אותו, עוד נגיע לזה עוד מעט, בעזרת השם, רבינו ברכינו. הוא מברך אותם, אתם זוכרים איזו ברכה? הלוואי ויהי מורה שמיים עליכם. כמורה בשר ודם, מחילב. הלוואי ויהי מורה שמיים עליכם, יהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הם מתפלאים מאוד מהברכה לא מחמיאה. הם אומרים לו, זהו, עד כאן. והוא אומר להם, הלוואי. תדעו, האדם עובר עבירה בסתר, אומר שלא יראני האדם. אני צריך לתפוס, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. האם זה התלמידים גם כן? אולי זה אותם חמישה תלמידים? זאת אומרת, לא כל האלפים נכנסו. אבל שם כתוב, וכשמת, אמר להם לתלמידיו, פנו כלים מפני הטומאה. אני עומד למות, עוד רגע יהיה פה אוהל מת, פנו כלים שלא יתמעו. והכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא ללוותיני. שומעים מדרגה? תכינו כיסא, חזקיה המלך בא ללוות אותי, אני רואה אותו. והם מכינים כיסא. לפני שהוא מת, הוא בוכה בכי עצום. והם שואלים אותו, רבי, למה אתה בוכה? מה לא הספקת בחייך? אבל רבן יוחנן בן זכאי כתוב שלא עזב, לא מקרא ולא משנה, לא הוויה דאביי ורבה, לא מעשה מרכבה ולא מעשה בראשית, לא משלי שואלים ולא משלי חיות. מה לא הספקת? מה לא עשית? אמר להם, אני רואה לפניי שתי דרכים, באחת מובילים לגן עדן ובשנייה מובילים לגיהנום. ולא אבכה. הרב קוק כותב בעין היה, פירוש עמוק מאוד. הוא אומר, לכאורה התלמידים היו צריכים להמשיך לשאול שאלות, לצעוק. רבי, אתה רואה שתי דרכים, אחת לגן עדן ואחת לגיהנום, אז מה אנחנו נראה? הם היו צריכים לצבוח עכשיו. למה הם נרגעו מהתשובה? ומה זה קשור לחזקיה המלך דווקא? למה חזקיה בא ללוות אותו? הוא כותב דבר מדהים. רבי עקיבא לימים יבוא, וכבר הזכרנו מקודם, והתווכח רטרואקטיבית עם רבן יוחנן בן זכאי. האם נכונה הייתה הדרך לעזוב את ירושלים או שצריך היה להילחם? על הבריונים בזמנו של רבן יוחנן בן זכאי כולנו יודעים. וראש הבריונים והסקריקים היו בני משפחתו עצמם. בר גיורא, אחרים. ההחלטה לעזוב את ירושלים וללכת ליבנה היא החלטה היסטורית שצריך לקלוט אותה. יש רגע שמנהיג מקבל החלטה שהיא החלטת עולם. וברגע מותו הוא אומר, עכשיו הגיע הרגע ואני אומר לכם עכשיו את האמת. או שההחלטה שלי לוקחת אותי לגן עדן, או חלילה הפוך. זה פלא פלאות. הוא בוכה. סדר הגמרא שקודם הוא אומר להם גן עדן וגיהנום, והוא בוכה מאוד, ואז הוא אומר עכשיו פנו כלים, והכינו כיסא לחזקיה. ממשיך הרב קוק בעין היה הדבר פלא. אתם יודעים למה חזקיה? מי היה אביו של חזקיה המלך? נו, מי הוא אביו של חזקיה? אחז. בנו הוא מנשה. אביו הוא אחז, יחזקיהו מלכי יהודה, ובנו הוא מנשה. סנדוויץ'. חזקיהו הוא גדול הצדיקים. בימיו של חזקיה המלך, אומרים חז"ל, לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא עסקו בהלכות טומאה וטהרה. עמד חזקיה ונעץ חרב בבית המדרש ואמר מי שלא יעסוק בטומאה וטהרה ידקר. העולם כולו עסק בטומאה וטהרה. ראוי היה חזקיה שיעשה משיח. אצל אביו, אחז, שעשה ככל חטות אבותיו, המצב היה אחר לגמרי. אבל המצב הכלכלי, המדיני, דווקא אצל אביו היה במצב מצוין. וחזקיה המלך לוקח את המציאות של ירושלים של אז, ואומר שכדי להפוך את ירושלים צריך עכשיו לעשות דבר אחד. ללמד תורה את כל התינוקות של ירושלים. אתם חושבים שעל חזקיה המלך לא היו אופוזיציות? כשרבן יוחנן בן זכאי צבח מבכי ואמר שבדרך אחת לוקחים לגן עדן ובשנייה לגיהנום, ירד חזקיה מהשמיים כדי ללוות אותו. הוא אמר לו, אני כבר הייתי בהתלבטות הזאת פעם. אני הכרעתי את מה שהכרעתי. בוא איתי למקום שאתה צריך. הכינו כלים, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ללוותינו. את עשה תורתך קבע של שמאי הבין רבן יוחנן בן זכאי בשתי הצורות של רש"י, זה לא סתירה בכלל. הצורה האחת אומרת, מסכת אבות היא מילי דחסידות, אז זוכרים? מסכת אבות זה תמיד דברי חסידות. ליהודי שצריך לגנוב מהזמן שלו בעבודה עוד עת אחת לתורה, זה מלאכת עולם, זה דבר מופלא. גם אליו מדבר שמאי ואומר לו, עשה תורתך קבע. הקבע הזה אולי יהיה רבע שעה. אבל הרבע שעה הזאת תהיה נקודת הקבע, היא תהיה נקודת השבט, היא תהיה נקודת הקבע, היא תהיה מה שקוראים פיקס פוינט. היא תהיה נקודת המרכז של כל יומך. אבל לתלמיד של יבנה, בא שמאי ואומר, עשה תורתך קבע בפירוש השני של רש"י. עשה תורתך קבע זאת אומרת, אין לך עולם אלא זה. ואז אתה תלמד תורה הרבה. וכשתלמד תורה הרבה, אתה יכול להתחיל להחזיק טובה לעצמך. ואם תחזיק טובה לעצמך, למושג להחזיק טובה לעצמך יש שתי משמעויות. להחזיק טובה לעצמך זה להחזיק מעצמך, ולהחזיק טובה לעצמך זה להחזיק את הטובה לעצמך. זה שתי הצרות שיכולות להתרחש. להחזיק את הטובה לעצמך זה לא רק רוע, זה לבוא ולהגיד, טוב, מה הם מבינים בכלל מה שאני רוצה בך? נעזוב. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, גם במובן השני, אבל עוד יותר במובן הראשון, אתה לא עשית שום דבר מיוחד, עשית את מה שבשבילו נוצרת. רבנן ביבנה, היהודי שעובד בשדה, למה עובד בשדה? אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני בריאה וחברי בריאה. זה ביטוי מדהים, אני בריאה וחברי בריאה. מה זה, מה החידוש? גם היתוש בריאה, גם הצפרדע בריאה. מה אמרת אני בריאה וחברי בריאה? מה אתה רוצה להגיד? בריאה זה המובן הכי נמוך, הכי פשוט, שבו אפשר לבטא אדם. כי זה לא מצד היותו אדם, זה מצד היותו בריאה. הוא ברור בצלם, נכון? הוא נברא. הוא נברא, המושג נברא, הוא מצד אחד הכי פשוט שיש, מצד שני, יותר מכל דבר, זה מתאר את זה שהוא אלוקי. הוא נברא, יש לו בורא. מה הייחוס שלו? הוא נברא, הוא בריאה. אתם זוכרים מי משתמש בביטוי הידוע בריאות? נו, מי? הרבי של רבן יוחנן בן זכאי. מי משתמש בביטוי בריאות? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות. הוא מקרבן לתורה, הוא לא מתכוון שם לצפרדים. כי הוא אומר הוא מקרבן לתורה, אז הוא מדבר, אז למה הוא אומר בריאות? כי הוא אומר אוהב אותם מצד היותם בריאות. לא אוהב את הבריאות, מכבד, אוהב את הבריאות כפסעה. אוהב אותם כי הם בריאות. את מה אתה אוהב? את זה שהם בריאות. אם אתה לא אוהב את הבריאות, אז אתה לא אוהב את הבורא. איך הוא אמר לו שם אותו אחד מכוער לרב לזר ברבי שמעון? לך למי שעשה אני, מה אתה רוצה ממני? יש אומן, האומן עשה אותי, לך אליו. הוא לא יודע לעבוד, מה אני יכול לעשות? אם אתה לא אוהב את הבריאות, יש לך בעיה עם הבורא. תפנים את זה. בא רבן יוחנן בן זכאי ואומר, רבונון דיבנה, אתם יודעים מה התואר הכי חשוב שלכם? בריאה. אתם בריאות. כמו חברך. למה הוא הולך לשדה לעבוד? למה הוא הולך לשדה לעבוד? נו, כי צריך לאכול. נכון? מצד מה צריך לאכול? כי הוא מה? כי הוא בריאה. ראיתם בריאה שלא אוכלת? עכשיו תשמעו טוב. למה אתה הולך ללמוד תורה? כי צריך ללמוד תורה. כמו שבריאה צריכה לאכול, הבריאה צריכה תורה. זה הקיום. אני בריאה וחברי בריאה. החידוש הוא לא רק ההמשך, החידוש הוא החלק הראשון של המשפט. אני בריאה. לא אני רש כבהג והוא בריאה, ואני בריאה. למה אתה לומד תורה? צריך להבין את זה לעומק, לעומק, לעומק. אני רוצה להסביר. כשאני אומר הרבה תורה, מרבה תורה, זה נשמע מרבה. ועשה תורתך קבע, זה נשמע, זה החיים. האם אתה לומד תורה הרבה ומבין שזה עצם החיים? אם אתה נושם הרבה, אתה מבקש פרס כי נשמת הרבה היום? כמה היום הרבצתי הרבה נשימות. אז אתה מבקש על זה פרס יותר... עכשיו, נשמתי הרבה כי רצתי. אז אתה מבקש על זה משהו מיוחד? או שאתה מבין? שהנשימה שלך היא החיות שלך. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. אבל צריך להבין את זה לעומק יותר. מעניין גם למה בא הביטוי לכך נוצרת, לא לכך נבראת. צריך להבין את זה קצת יותר לעומק. זה רבן יוחנן בן זכאי שעושה את המעבר. יש הבדל בין האדם לבין כל הבריאות. זה יפה מאוד לקרוא לאדם בריאה. אבל יש הבדל. כל מעשה האלוקים שעשה, כתוב בפסוק בקהלת, כי כל מעשה האלוקים אין להוסיף ואין לגרוע. זה מעשה האלוקים. כתוב שכשלקח הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון ושם אותו בגן עדן, אומר המדרש בקהלת על הפסוק הזה, ראה את כל מעשי האלוקים, לקח אותו לטיול ואמר לו, נו, אתה רואה? תסתכל איזה יופי. ראה אילנות שבראתי. תראה את החיות שבראתי. שיהיה רק בקשה לאחת ממך, חשובה מאוד. תן דעתך שלא תחריב ותקלקל את עולמי. זה אתה מוכן לקבל עליך? אל תהרוס. אתם יודעים למה? כי כל בריאה, ואז נבין את העוצמה באני בריאה, להגיד את זה על בית המדרש. כל בריאה היא בשלימותה בעצם היותה בריאה. נולד עז. זהו. עבודתו הסתיימה. הוא עז. לוקחים לו כמה דקות כדי למצוא את המקום שממנו הוא יכול לנוק. ומרגע זה הוא עז. דיברנו על זה יותר מפעם. שימו אותו עכשיו בשדה, קחו את אמא שלו לצד השני, הוא יסתדר לא רע. שימו שם קצת ירק באזור, לדקות הראשונות, מה שנקרא צ'ופר. אחרי זה הוא ימצא. שנהיה בריאים עד 120. קחו תינוק, בין כמה שעות, שימו אותו, ותראו כמה זמן זה מחזיק. אבל אמרתי למישהו, אז הוא אמר, קחו תינוק, קחו אדם בן 20, שימו אותו, תראו כמה זמן זה מחזיק. ההבדל הוא פשוט הזמן שהוא מתחיל לצרוח. כלומר, זה כל ההבדל. אז זה בן 20 זה יותר מהר. כלומר, זה החלוקה. אתם יודעים למה? כי העז הצדיק של הסיפור הקודם, הוא שלם בעצם בריאתו. עכשיו לאדם יש שני תפקידים. האחד זה לתת לו את השם שלו. נכון? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאדם, תן שמות. אתם יודעים מה זה לתת את השם? לחבר אותו לשורש שלו. למה האדם יכול לחבר את השורש? כי יש לו פלאגים שאיתם הוא יכול לפתוח את הקופסה של השורשים. רק האדם. למה רק האדם? כי הוא נברא מהארץ ונשמת חיים מהשמיים. אז הוא יכול לדמות את הכל למקור שלו. נכון? יופי. הדבר השני שהאדם יכול לעשות, לא נעים להגיד בכל רם עכשיו, זה לקלקל. למה? כי הוא יודע את השורש. הוא יודע ש-A פלוס B פלוס C שווה D, D, B, D, 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 T. ואז הוא רוצה לראות מה קורה כשמרכיבים כבס ואקליפטוס. מה עוד אין? אז יהיה מחר בטח. ואז הוא מרכיב את שניהם ביחד ואומר שיצא לו משהו חדש. קוקה קולה. זה שילוב. ואחרי זה הוא משכלל את זה ומרכיב עוד משהו, ומרכיב עוד משהו. אז הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שני דברים. א', תן לכל אחד שם. ב', תן דעתך שעם הידיעה שלך והמפתח של קופסת הפלאגים לשורש, לא תקלקל ותחריב את עולמי, כי אתה היחיד שיכול לעשות את זה. למשל, ראיתם פעם פיל שיש לו אמביציה לנהל את כל הספארי? הוא פיל ענק. אם הפילה מסורה לפיל פילון שלה יותר מכל השירים. אבל היא ממש לא מתעניינת עכשיו במצבה של הזברה. רק האדם יכול להקיף את הכל, ולהרוס את הכל, ולחבר את הכל אל השורש, ולהוריד את הכל. כלומר, כל בריאה היא שלמה. האדם הוא חסר מנוחה. אתם מכירים את התופעה הזאת הנפשית? אין לו מנוח. איך היא אומרת נעמי לרות? הלא אמצא לך מנוח? לאדם אין מנוחה, האדם כל הזמן צריך להשלים. על זה כתוב בפסוק, אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, אין פירושו אדם נולד לעבודה. זה לא סיסמה של הקיבוץ מלפני... אדם לעמל יולד, גם להבדיל החמור לעמל יולד. כל חיה נולדה לעמל. אדם לעמל יולד זה אדם נולד בעצם חסר. הוא נולד כדי להשלים. אדם הוא הבריאה היחידה שבלידתו לא כתוב היה אלוקים. כי טוב. יודעים למה? כי מי אמר שטוב? אולי לא טוב. איפה אני יודע אם טוב? או טוב, או חבל על הזמן. יש ברכה מצוינת, שזכיתי לברך אתמול בחופה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. ברכה גדולה. זכיתי לשבת בכמה לידות של ילדיי, ברוך הוא ברוך שמו. ואף פעם לא ברכתי את הברכה הזאת. זה לא מתאים שם יותר מאשר בחופה. יוצר האדם. התשובה לא. איזה אדם? זה נודניק. מה יוצר האדם? יוצר האדם, תגיד, שנראה אם הוא בן אדם בכלל. איזה יוצר האדם? תברך שבעזרת השם יהיה בסדר. תגיד, מה זה טוב? תגיד, יופי, ברוך השם, אם ירצה השם, תגיד שהחיינו, תצעק. תתחיל תהילים. מה יוצר האדם? יוצר העז. אפשר להגיד על העז. רק אין נוסח. אבל יוצר האדם? זה לא בבריאה. כי טוב זה כשמשהו מגיע לשלמות שלו. אין כי טוב אצל האדם. כשנולד האדם, כתוב ביום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. מה טוב מאוד? כל אשר עשה. כי האדם נותן לראות את המכלול. תפקידו של האדם זה להראות את המכלול. עכשיו, מה טוב מאוד? פעם דיברנו על זה, מה טוב מאוד? עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו נתתי 8 ככה, 8, 9, טוב, עכשיו טוב מאוד, 9 פלוס, עם בונוס. מה טוב מאוד? והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה כל מה שעד עכשיו היה טוב, מעכשיו הטוב יהיה טוב מאוד. הטוב יכול להיות מאוד. אתם יודעים מה זה מאוד? מאוד זה בלי סוף, מאודיך, מאוד, מאוד. טובה הארץ, אומרים המרגלים השבת, מאוד, מאוד, בכל מאודיך. אתם יודעים מה זה מאוד? מאוד זה אדם בחילופי אותיות. זה מאוד. מאוד זה עוד, 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 עוד. מאוד השורש א' ד' עוד. השורש הזה של א' ד' או עין ו' ד' או א' ו' ד' או ה' ו' ד'. כל האותיות האלה זה אותו דבר. עד יעלה מן הארץ. עוד נוצל. עוד, 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 לעודד. מאוד, מאוד, מאוד. אין סוף, מאוד. תנו לבהמה מה שהיא רוצה לאכול. זהו. אחרי זה כל מה שהיא רוצה זה עכשיו. אחרי הצ'ונט הולכים משם. אז למה כל הבעיות שלי זה אכילת יפר? כי לא זכיתי להיות בהמה. אז איך אתה קורא לי בריאה? בריאה זה משהו שהוא מסודר, הוא בריאה. בריאה זה משהו שמבין בלי שיסבירו לו שזה עצם החיים שלו. למה הבריאה הולכת לאכול? כי היא בריאה, היא צריכה את האוכל. אתם יודעים מה לימד רבן יוחנן בן זכאי את התלמידים שלו ביבנה? שהם לומדים תורה כבריאות שצריכות מים. אני בריאה. אתם מבינים מה היה המשפט שהיה כתוב על הפלקט שם? אני בריאה. לחברי בריאה. הוא בבריאה שבו הולך להביא חיטה הביתה. אני בבריאה שבי הולך להביא את התורה. אדם לעמל יולד, אומרים חז"ל, ואיני יודע אם לעמל מלאכה או לעמל פה. והם מביאים את הפסוק אחף עליו פיהו, והם ממשיכים ואיני יודע אם לעמל פה אז לעמל תורה או לעמל שיחה, והם ממשיכים ומסבירים איך הוא נולד לעמל תורה. אתם מבינים את המשמעות? המשמעות היא שהאדם נוצר בעצם כדי להמשיך את האלוקות במציאות. ולכן אומר רבן יוחנן בן זכאי, כיוון שירושלים חריבה, יש מקום שבו זה יבוא לידי ביטוי תורה הרבה. והוא מקים עולם שקוראים לו יבנה. יבנה זה אגב הטיה מדהימה של המילה לבנות. יבנה זה מילה שאין בעברית. הזקנים קוראים לזה יבנה. נכון? לא, יבנה, יבנה, יבנה. יבנה זה מילה מעניינת מאוד. זה לא יבנה. יבנה פירושו שמישהו אחר יבנה. נכון? זה לא ייבנה. אנחנו אומרים ייבנה המקדש, יבנה המקדש. זה יבנה. יבנה זה איך אני מביא את התשתית לזה שהוא יבנה. זה יבנה, זה מובנה. הוא יבנה את זה. יבנה זה שאני יושב בבית והוא יבנה. יבנה. יבנה זה שם המקום שהוקם עם חורבן היבנה. כדי ליצור תשתית לזה שיבנה המקדש. מה התשתית? אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. צריך להבין את זה יותר. זה המשך ישיר של דברי הלל. הלל אמר במשנה הקודמת, מרבה בשר, נו, מרבה רימה. למרות שההיגיון אומר מרבה בשר, מרבה בריאות, מרבה חיים, הבשר טוב, לא תאכל, לא תגדל. אבל מרבה בשר, כל ילד יודע שהוא מרבה רימה. כי זה לא נכון. מרבה נכסים היה צריך להיות מצוין, מרבה דאגה. וכך הלאה. אם אתה כזה מומחה לאהבה, למה לא תרבה נשים? הרי אתה אהבולוג. מרבה כשפים. וכך הלאה. ודיברנו על השלבים אצל האדם, חמישה שלבים בשבוע שעבר. אבל בתורה, אמר הלל הזקן, מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה תורה, מרבה חיים. צריך לתפוס את זה, זה נקודה עצומה. ההרביה בתורה יכולה להרבות חיים רק אם אני קולט שהתורה היא עצם החיים שלי. רק אם אני קולט שהיא עצם החיים, אז מרבה תורה, מרבה חיים. יש פעמים שדווקא מי שנמצא בבית המדרש, מרגיש שהתורה היא באמת דבר אדיר, דבר עצום, אבל היא לא עצם החיים, כי הוא כל הזמן שם. לפעמים אני מרגיש שיש את הבעל הבית, שכשהוא לומד את הרבע שעה, את החצי שעה, זה הפיסת חיים שלו. ודווקא זה שזוכה לשבת כל היום וללמוד תורה, נו, הוא תורולוג. כבר יש לו את זה. יש לו גם ארוחת בוקר, צהריים, הכל מסודר. והתפיסה היא פתאום הופכת להיות ש... בסדר. שתורה, זה בסדר. הוא לא עוסק בדברים הפשוטים, בדברים הבסיסיים. אבל הבית הזה של הרבע שעה, מה הוא עושה? הוא לומד חוק לישראל. אז הוא אומר, וואה, זה החיים. הוא עוסק עכשיו בסברות מעל. הוא עוסק בסומסום מעל הלחם. לא בלחם. הלחם כל אחד יודע שזה החיים, בלי לחם נמות. אבל בלי סומסום חצי שעה, נשים את הסומסום מהצד השני, לא חייבים כל הזמן סומסום. גם לא תמיד כולם אוהבים סומסום, עכשיו נאכל סומסום הפוך. בין הזמן עם קצת סומסום אחר, לא תמיד צריך אותו סומסום. התפיסה שאתה לא עוסק אלא בחיים עצמם. מכירים את המשנה בפרק האחרון באבות, פעם דיברנו עליה. רבי יהושע בן לוי אומר, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת מה? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. פעם הזכרתי בשם הרב חרלאפ שאלה גדולה, הוא אומר לא הבנתי, א', למה צריך שכל יום ויום תצא בת קול? לא מספיק פעם בשבוע. או פעם אחת, למשל, בת קול יצאה ואמרה שההלכה כבית הלל. צריך כל יום, עוד פעם, אזכור, הודעה משנית, יוצאת בת קול ואומרת, גמרנו, כל יום. ובת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. תשמעו, זה דבר פלא. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז על מה מדובר פה? על אחד שעוסק או לא עוסק? לא עוסק, נכון? לא עוסק בכלל. לא עוסק בתורה, נכון? לכן הוא נקרא נזוף. בסדר? שנאמר, נו, נזם, נו, נזם, זהב, באף, לא הבנתי את המשל, נזם זהב באף חזיר, זאת אומרת שלחזיר הזה יש זהב או אין זהב? יש, רק זה באף של חזיר. אז איך זה דומה לזה שלא עוסק בתורה? מה, שאלה טובה? אני לא מבין מה כתוב פה. מה אמרת? זה באמת לא יפה, המשל קצת לא יפה. אבל נעזוב רגע, אתה לא יפה. אתה אומר שזה שלא עוסק בתורה הוא חזיר, אוי בי, שימו בצד רגע. בסדר? אחרי זה נדבר יפה על החזירים. הוא חזיר טוב, אבל הוא חזיר. לפי הנמשל, נכון? אחרת אם אפשר ללמוד את המשנה, לעבור משנה אחרת. אבל למד, מה אפשר לעשות? אז הוא חזיר, חזיר. טוב. נו. רגע, 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 אבל אני במשהו אחר עכשיו. לא משנה עכשיו אם הוא בריאה או לא. לגבי, אבל, תפיסת השאלה שאני נוגע בה. לגבי הנזם זהב, אני שואל. מה אומר נזם, שנייה, 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 שנייה. מה אומר נזם זהב באף חזיר? יש משהו יקר, והמשהו היקר נמצא לא במקום. יופי. בנמשל אני מבין שהמשהו היקר זה התורה, נכון? והזה שעליו מדובר הוא החזיר. יופי. אבל הרי אמרנו שמדובר על אחד שלא עוסק בתורה, אז אין לו נזם זהב. היה צריך פסוק נזם פלסטיק באף שום דבר. זה נזם זהב באף חזיר. זה לא נזם זהב, מה רוצים? זה לא קשור. המשל לא קשור לנמשל, הנמשל לא קשור למשל. שאלה מצוינת, המפרשים שואלים את זה כולם. ואני מה אני אומר? איזה נזם זהב באף חזיר, מה רוצים? זה שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. מצוין, למה לא עצרת פה? שנאמר נזם זהב באף חזיר. אישה יפה, הוא לא יפה. אם הזהב הוא התורה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף וכו' וכו' וכו'. אז מה? תשמעו, זה פלא פלאות, תשמעו, זה דבר מדהים. אומר הרב חרל"פ כך. מה זה המושג עלבונה של תורה? מה זה עלבונה של תורה? איזה מין מושג זה עלבונה של תורה? מה, התורה נעלבת? מתי מישהו נעלב? כשמעליבים אותו. עכשיו, אם מישהו מעליב אותי, הוא סתם מתבלבל. הוא בכלל התכוון למישהו אחר. פתאום הסתובבתי, הוא אמר, אוי, סליחה, לא התכוונתי אליך. אז זה לא מעליב, זה, קוראים לזה היום פדיחה, נכון? זה לא מעליב, זה לא נעים. אבל זה לא מעליב. מתי אני נעלב? אני נעלב כשמישהו שמכיר אותי פוגע בי. נכון? הוא מכיר, עשיתי לו טובה. הוא יודע מה היה הרצון שלי. למה הוא פוגע? זה מעליב. נכון? אדם לא יודע, לא מכיר, לא שמע, לא ראה, לא כלום. אין מכנה משותף כדי ש... תשמעו, זה פלא פלאות. אתם יודעים מהו עלבונה של תורה? המדובר פה על אחד שיש לו זהב, נכון? לפי הנזם זהב. בטח, הוא למד תורה ועוד איך. שי, הוא בוגר חבל על הזמן. ויש לו תעודות, הוא סיים בהצטיינות. והוא בכלל, וסבא שלו היה מוהל, וסבתא שלו שוחטת, והכל, הוא, מה זה חבל על הזמן? אתם לא מכירים? והוא האמת, באמת, הוא גם כשמזמינים אותו עם הילד לבוא ללמוד תורה, זה הכיף הכי גדול. הוא בא שעה אחרי ויוצא שעה לפני, אבל זה דבר מדהים, זה גם מצטלם מצוין, זה הכל מצוין. רק לשיעור היומי, הוא לא הולך, האמת אני אגיד לכם למה, א' כי הוא עסוק, ב' זה לא לרמה שלו. הוא למדן. זה לא בשבילו, זה ל... כן, זה נאום מהבסטה, זה נאום מהבסטה. זה הסבא שלו שידע את כל התורה לפני שהוא ידע איך מניעים שחצנים בכלל. אתם יודעים מה זה אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? זה אוי להם לבריות שיש להם את הזהב. אבל הם לא עוסקים בתורה מפני שהם לא שייכים ליום יום. אתם עכשיו מבינים למה בת קול יוצאת כל יום ויום? כי זה בת קול שיוצאת ושואלת, תגיד, היום למדת? אם היום לא למדת, סימן שאתה לא חושב שזה אוכל, כי לאכול כן אכלת היום. סימן שאתה חושב שזה סומסום. בלי סומסום אפשר להסתדר יום אחד, יומיים, שלושה, פלוס. אוכל חייבים. אז זאת בת קול שיוצאת על היום יום, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות, עכשיו שמעתם את המילה בריות? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הבריאה שצריכה לקבל את התורה כמו הבריאה שצריכה לקבל את החיטה. אתם יודעים מי הכי מפריע לה לקלוט שהתורה היא החיים? אני אומר דבר קשה עכשיו. הבוגר ההוא עם התעודת הצטיינות. כי הוא מראה שאפשר להסתדר בלי תורה. בשיעור היפה שלו. כי הוא מראה שהתורה היא לא החיים. היא הסומסום ששמים מלמעלה. זה דבר נורא. זה מה שאומר רבי יהושע בן לוי. אישה יפה ושרה טעם. כמה שפיתחנו את היופי. 5 יחידות, 15, 62 יחידות, פלוס, בונוס, מוס, מונוס, פלון, טונוס, טונוס, טונוס. למענו, אישה יפה ושרה טעם. מה מבחן ההצלחה של מערכת לימודית? כמה הוא לומד? או האם התורה היא החיים שלו? זה מבחן האמת. כי אם התורה היא לא החיים שלו, אז הוא לא מבין שלכך נוצרת. אתם שומעים רבי יוחנן בן זכאי מדבר על הסיכון שיש בבית המדרש ביבנה. בבית המדרש ביבנה יש סיכון. לבעל בית שעושה תורתו קבע לפי הפשט הראשון ברש"י, יש פחות סיכון. הוא מבין שזה החיים שלו. הוא יודע שבלי זה הוא הניוטרל. הוא יודע שזה נותן לו את הוא יודע שזה נותן לו את הקיום. הוא מחכה לשיעור הזה יום שלם, הוא מחכה לשיעור הזה כל השבוע, זה החיים שלו. אבל זה שיש לו את זה כל הזמן, לפעמים הוא שוכח שלכך נוצרת. שאתה בריאה. הוא אומר רעיונות מדהימים על תורה וזהב וכסף, אבל בסופו של דבר הוא מבין שהולכים לשדה כדי להביא חיטה בשביל לחיות. אתה מבין שהתורה היא עצם הקיום שלך? עכשיו תבינו את המילה המסיימת. לא לכך נבראת, אלא לכך נוצרת. יש עולם יצירה ויש עולם בריאה. נבראת, כל בריאה, איך אמרנו? היא במה שהיא, היא כבר בשלמותה. אתם יודעים למה נקרא עולם היצירה, עולם היצירה? כי שם נוצרות הצורות, המלאכים, היצירות. התורה, יותר מהמצוות, זו נקודה נוספת עמוקה מאוד, מפתחת את היצירה שבאדם. מייצרת בו צורות צורות, תפיסות תפיסות. אתם יודעים מה זה לימוד תורה? לימוד תורה, כל מצווה אני בעצם מתחבר עם רצון בוראי. אבל בלימוד תורה אני מתחבר עם המוח, כביכול. אתם מבינים את ההבדל? כשאני מקיים מצווה, כתוב בזוהר הקדוש שהמצוות נקראות רמח איברים של המלך. רמח איברים דמלכה. והתורה נקראת מוחה דמלכה. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, מסתכל במה? בתורה. אתם יודעים מה קורה למי שלומד תורה? הוא עכשיו שותף בתוכנית של האדריכל. הוא חושב איתו. זה ייחוד. כל מצווה זה לשם ייחוד. כל מצווה זה הצטוותות, זה לשם ייחוד. אני עושה מצווה ולשם ייחוד, קודש בריחו ושכינתי. אתם מבינים איזה לשם ייחוד זה תורה? זה ייחוד של כל המוח. זה ייחוד עצום. זה שייך ליצירה, לצורות, למחשבות. וכך נוצרת. אבל לפעמים, וזו נקודה נוספת על מה שאמרנו מקודם, לפעמים דווקא בלומד התורה הרבה, הוא תופס נפח. כי הוא חושב. הוא אמר. כשאני מקיים מצווה, את כל מצווה שבעולם, כשאני מקיים מצווה בסופו של דבר, במצווה יש גבול, יש שיעור. אני לא יכול ליטול לולב לא לפי השיעור שלו. אני לא יכול. אני לא יכול... אני לא יכול לשנות את השיעור מהמצווה. אם אני אניח חמישה בתים בתפילין, אני לא קיימתי מצווה יותר טובה. זה בל תוסיף. במצוות אין אם קיימת מצווה הרבה. אם קיימת הרבה מצוות. אבל את המצווה שאתה מקיים, אתה מקיים את המצווה. אין הבדל בין התפילין שאני מניח לתפילין שמשה רבינו מניח. יש הבדל בכוונות, אבל התפילין הם אותם תפילין צריכים להיות. והקשר של תפילין צריך להיות אותו קשר. נכון? כי זה איברין דמלכה. אבל בתורה יש הבדל עצום בין התורה שאני לומד לתורה שהוא לומד. נכון? יש הבדל אדיר. אתם יודעים מה זה אם למד את התורה הרבה? זה דבר נוסף על מה שאמרנו מקודם, זה דבר עמוק מאוד. אם למדת את התורה הרבה, זה אתה מגיע למקום שבו התורה הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה. אתה במקום כזה של מעיין המתגבר. רב לזר בן ערך עוד מעט, שבכלל דבריו דבריכם. זה לא נעצר. זה לא שייך במצווה. במצווה יש אוהב מצוות. הוא רודף אחרי מצוות, הוא רוצה מצוות, הוא רוצה לעשות מצוין, אבל מצווה, אתם מבינים את הנקודה שאני אומר, המצווה היא מצווה. זהו, זה מצוות. בל תוסיף. אתה לא יכול. בתורה יש הרבה. בהרבה מתערב אגו. במצווה מתערב פחות אגו מבתורה. שמעתי פעם אצל חסידים שלמה הסוכות זה זמן שמחתנו. כי סוכות, המרכז של הסוכות זה הסכך. סכך זה הסוכה. הסוכה זה לא הדפנות. נכון? אני יכול לשים על הבית. סכך חדש, וקיימתי מצוות סוכה. נכון? צריך שיהיה איקס דפנות, אבל גם הקירות שלי יכולים להיות. אז מה המצווה של הסוכות? הסכך. נכון? בסכך, מה הדין? מה צריך להיות הסכך? כלום. פסולת. גורן ויקב. כלום. ואם אני רוצה להדר בסכך, אני רוצה שהסכך יהיה פמלות, פסול. אני רוצה לשים שם ויטרינה קצת. הידו. בצניעות. להגיד שזה נתרם על ידי פלויני, אלמויני, החפץ בעילום שמו, מיסטר זה וזה. לא משנה, לא חשוב. אני רוצה בעילום של. מה קרה לסכך? מה קרה לסכך? נפסל. זה זמן שמחתנו, כי אתה לא יכול לתת יותר מהשכן שלך. אכלת אותה. אתה רוצה לעשות הידור? תביא פסולת, יותר פסולת. ההידור זה פסולת גורן ויקב. זה ההידור, סכך. זה זמן שמחתי. אתה רוצה להיכנס להיות באמת בציל הדיממנותה? אז תפסיק להכניס את האגו שלך שם. מה אתה... שם אין פיתם ועוקץ וזה... אין שם. יש שם סכך. זהו, כל השאר פוסל. זה במצווה. בתורה... יש עניין של ללמוד תורה הרבה. בטח. מה אני רוצה? שתגיד סברה. שתגיד הפוך. שתגיע למקום של כמעיין המתגבר. זה רב לזר בן ערך, תגיע למעיין שלא יכול לפסוק. לא יכול לפסוק, הוא מגיע לכל הלומד תורה לשמע ונעשה כמעיין המתגבר, אומר רבי מאיר בפרק שישי באבות. תגיע למקום כזה שלא יכול... עכשיו כשזה מגיע למקום הזה, אז סכנת האגו מגיעה. אתם מבינים מה אמרתי? כלומר, סכנת האגו מגיעה או כי אתה נמצא במקום הנמוך שתיארתי מקודם, או כי אתה נמצא במקום המאוד גבוה שאני מתאר עכשיו. בשניהם מופיעה סכנת האגו. ואז בא רבן יוחנן בן זכאי ואומר, מה המנדט שקיבלתי בעולם? אחד, ללמוד תורה הרבה. כדי שמה? כדי להמשיך את הלל ושמי. איך ממשיכים את הלל ושמי? כדי שהתורה תהיה הנקודה הקבועה שלנו. שנקודת הקבע שלנו תהיה תורה. שנקודת הקבע שלנו תהיה תורה ונלמד תורה הרבה. בין במובן של קבע קביעת עיתים, ובין במובן של קבע שזה הקבע ואין כלום חוץ מזה. זה המנדט שלי בעולם. זה רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. אז היו ימים שיכולתי לעשות את זה עם עשרות אלפים בירושלים, ולא היה מקום בירושלים שהיה מכיל אותו. ועכשיו אני עושה את זה בבית המדרש ביבנה. אבל כאן וכאן אני מגלה את אותו דבר. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כי יש בתורה סכנה שהעצמך יבוא לידי ביטוי. כשהעצמך בא לידי ביטוי, אז זה יכול לבוא על חשבון התורה הפשוטה. אתם יודעים למה הבעל הבית שסיפרנו עליו מקודם לא מוותר על העשר דקות? כי אצלו התורה היא כאילו כל כך פשוטה, כמו מצוות לולב. הוא מבין את זה כמו המצווה. הוא יודע שחייבים בבוקר, הצדיק הזה שסיפרתי מקודם, קם בבוקר מניח תפילין. אבל תקביעו טיטים אין לו. למה? כי כאן האגו תופס. כי התורה זה ההבנה שלי. כי התורה, כי חסר לו, אבל זה עצם החיים. ועכשיו לכיוון ההפוך אותו דבר. אם למד את התורה הרבה, אז הוא יכול לתפוס שוב את האגו שלו. אני מתקדם בתורה, אני קלטתי את התורה. זה שייך ליצירה. לכך נוצרת. נוצרת בעולם הזה כדי שהעולם הזה ישלים את עצמו על ידי תורה. ותפקידך ביבנה הוא שהיהודי האחרון שנמצא בקצה האחרון של העולם יהיה מחובר לתורה הזאת. ואת התורה הזאת אתה לומד בשם כל ישראל בדיוק כמו כל מצווה אחרת. ואת התורה הזאת שאתה לומד ואתה מפתח בה את המוח שלך, את האגו שלך, לא את עצמך אתה מפתח. זה המבחן הכי קשה שיש. כי לכך נוצרת. ואז הוא מעמיד את חמשת התלמידים שלו, וחמשת התלמידים מתחילים את הפעילות שלהם. חשבתי עוד להמשיך קצת בחמשת התלמידים, אבל הזמן מאוחר. הוא מתחיל בחמשת התלמידים, שהם בעצם הידיים, או סליחה, האצבעות כמו שתיארנו, של עצם החיים של התורה. כל אחד מהם הוא חומש. כל אחד מהם הוא יסוד בחיים. אלה חמישה יסודות חיים שאליהם ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא על המשניות של הדרך הטובה והדרך הרעה ושבחם של התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. ערב טוב.